פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זה מים ואש, אני חצי חכם וחצי טיפש. אומרת אני סטן ואת לא מלאך, זה הכי נקי כשזה מלוכלך. אין פה מה לתקן, שקר היופי והבל אחר, אף כמו הים לא מפסיקה לסחוף, ואיך כל גל נשבר בסוף. נשמות תאומות, לא לחלום חלומות. מה היה פה לפני, לא זכרנו כלום ביום שאחר. הדלתות נפתחות, את לא שם, את לבד בעולם. שבתתי אני חי, אל תתקי בלעתי. הדמעות ממלא אוקיינוס, לא הצלחנו לעוף. שבתתי אני חי, אל תתקי בלעתי. שנינו לבד, זה מים ואש, שנינו בצד. תגידי ללב שלך להיפתח, כאילו לא רואים אותך. דייט של שני עולמות, רומנטיקה ונרות. מה היה פה לפני, לא זכרנו כלום ביום שאחרי.
הדלתות נפתחות, את לא שם, את לבד מה. הדלתות נפתחות, את לא שם, את לבד בעולם. שבתתי אני חי, אל תבקי בלעדיי. הדמעות ממלא אוקיינוס, לא הצלחנו לעוף. שבתתי אני חי, אל תבקי בלעדיי.
שנינו לבד, זה מים ואש, שנינו בצד יותר. תגידי ללב שלך להיפתח, כאילו לא רואים אותך. דייט של שני עולמות, רומנטיקה ונרות. מה היה פה לפני, לא זכרנו כלום ביום שאחרי.
הדלתות נפתחות, את לא שם, את לבד בעולם.
מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן. אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של פרק חדש. אני משמח ומתרגש להיות פה איתכם היום כאן באולפני רדיו סול בפתח תקווה, כאן מאחורי המיקרופון אברהם רויזמן, ואנחנו מביאים לכם עוד תוכנית מעניינת עם תכנים מעניינים, והפעם לא אפתח בהקדמות מיותרות, אלא נצלול ישר לנושא. אתם הולכים לשבור היום כמה פרות קדושות, לשחוט כמה פרות קדושות, בכל מה שחשבתם שאתם יודעים על זקנה, על הגיל השלישי, על גילנות ועל עוד נושאים מעניינים. אנחנו לצורך העניין הזה מראיינים פה מישהי שכבר כתבה 12 ספרים ועוד היד נטויה, היא כבר מעל גיל 80 והיא משתתפת בקבוצת חתירה, בן אדם מאוד מרתק ומעניין, דוקטור ניצה ירום. שלום ניצה.
שלום שלום.
איזה כיף שהסכמת להתראיין אצלנו בתוכנית.
התרגשות גדולה אצלי.
התרגשות גדולה, ואני אגיד שיש התרגשות כפולה, כי ניצה מוציאה ממש בקרוב.
הספר ה-12, מצפן לזקנה בזמננו.
מצפן לזקנה בזמננו. הזקנה החדשה, וואו, אשת אשכולות, סיפור השראה, הזמן הקצר שהספקתי להכיר אותך, ובואו נצלול ישר ללב העניין. מהי הזקנה החדשה?
אם אנחנו חושבים על, כאילו, מי הם הזקנים שסביבנו, לתאר אותם בלי כחל וסרק, בלי דעות קדומות, כי לדעות קדומות נגיע. זה אנשים שהם באיזשהו רצף עם מי שהם היו. הרבה אנשים שהם פעילים, שהם מתעניינים, שהם עושים דברים, הם יכולים להיות, לעשות ספורט, הם יכולים להתנדב, הם יכולים לעשות, ללכת להרצאות, לשמוע. זאת אומרת, הם אנשים שיש להם ספקטרום רחב של, אני יכולה לקרוא לזה, של חיוניות. עכשיו, אז הזקנים החדשים, או התקופה הנוכחית של הזקנה, היא גם פגשה אותי כשאני הגעתי לגיל, לא התעסקתי עם זה, הספרים שלי הם לא עוסקים בזקנה, אף אחד מהם. וואו. אני לא, זאת אומרת, חלק גדול מהספרים שלי הם על יחסי הגוף נפש בפסיכולוגיה, אחרים הם, זה סדרת המצפן, על יחסים בזמננו, הורים, ילדים, בני זוג, מטפל, מטופל, ועכשיו בזקנה, זה הרביעי.
כן, כי דוקטור ניצה ירום היא בעצם גם פסיכולוגית או פסיכואנליטיקאית מאוד בכירה וותיקה, כן. אז בעצם את אומרת שהספר שכתבת עכשיו זה ספר שהגיע לא מתוך איזה סתם איזה משהו של מהראש, אלא מהלב, מהתחושה
הוא
פנימית.
הוא הגיע מהלב, אבל הלב הוא לא הספיק, כי אני שמעתי איך מדברים על זקנה, אנשים שעוסקים בזקנה, וחלקם, נגיד, אפילו אם הם רוצים לדבר על הזקנה החדשה, אז הם אומרים שהיא זקנה מיטבית, או שממצאים של מחקר או פיזיולוגי או חברתי מראים שככה ולא ככה, אבל זה לא מאוגד, אין לזה איזה מסגרת מאגדת ש... איזושהי מחשבה מסודרת, אני אקרא לה מדעית, עוזרת בזה. והתיאוריה שאני הצמדתי את הזקנה החדשה אליה, בשפה של יודעי דבר, אנחנו קוראים לה המהפכה השלישית בפסיכואנליזה, זה קרה בשנות ה-90 בארצות הברית, וזה נקרא הגישה ההתייחסותית.
אוקיי.
Okay. עכשיו, הגישה ההתייחסותית משתמשת, אני אתן פה הערה לזקנה דרך שני מושגים בסיסיים של שבאים שמרכיבים שמעמידים את התיאוריה הזאת על הרגליים. אחד זה הזקן כסובייקט ולא הזקן כאובייקט. אני רוצה להסביר את זה כי זה שינוי מהפכני. אני ראיתי את זה. אנשים כאילו מתהפכים ביחס שלהם לזקנה כשמבינים על מה אני מדברת.
Okay.
כי הזקן בתיאוריה הישנה הוא אובייקט, מטפלים בו יפה, אבל אין לו דעה.
הוא כמו, אם אני אגדיר את זה, כמו איזה חפץ, שאנחנו צריכים לדעת איפה לשים אותו, איך להתייחס אליו.
ממש מחפצנים אותו בשפה מגדרית, זה מחפצנים. שואלים אותו במסעדה, אומרים לו, תזמין את זה, אני אזמין לך את זה, כי זה אתה אוהב. אומרים לו מה הוא אוהב. מדברים אליו בקול רם, כאילו שהוא חירש. לפעמים יש לו קשיי שמיעה, אבל לא תמיד. זאת אומרת, זה משהו כאילו, שמדברים אליו, זה אידאה של זקן, ולפניך יושב בן אדם חי.
את יודעת משהו? זה חזק, כי מדברים על אידאה של זקן, אני קופץ איתך 100 צעדים קדימה של ה...
אוקיי.
האידאה הזאת היא בנויה אצלנו, בני האדם היותר צעירים, שלדעתי אפילו מהגן, או מהבית ספר היסודי, או מהילדות שלנו, מלמדים אותנו להסתכל מה זה זקן. ואני קופץ, כי את מדברת על הזקן כאובייקט, אני חושב שזה אולי המושג שצריך שאנשים יכירו אותו כגילנות.
זאת הגילנות.
זאת הגילנות, זה כמו הגזענות שהייתה פעם, שהכושים עם ככה וככה.
זה ממש אפליה, ואני תכף ארחיב את זה, אני אגיד שזה לא רק אפליה, אלא יש לנו יכולת, זה הזקן כסובייקט, הישוב שלי כסובייקט, היא מונחת, למשל, יש איזה מושג של פרויד ששאלתי אותו, יש לנו ליבידו, יש לנו רוח אדם. רוח האדם היא לא משהו שיש לו גיל, שהוא מתחיל שיש רוח אדם לאדם בגיל כזה, ואחרי זה זה נסגר לו. רוח האדם יכולה, אני יודעת, אפילו אנשים שעברו את השואה, ובנו לעצמם חיים. זה רוח האדם, זה איזה אנרגיה שמזיזה אותנו, שיש לנו מטרות, שיש לנו אידיאלים, שמשהו שאנחנו נאבקים בשבילו. זה רוח האדם. צריך לתת לזה מקום, לראות את זה כאילו שזה ישות, שזה חלק אינטגרלי מהאדם הזה שהוא הזקן.
תקשיב, זה שינוי תפיסה.
זה שינוי תפיסה, זה
מהפכה. האם פעם בארצות הברית היו שמים קושים בספסל האחורי?
לגמרי.
זה אותו דבר, ואנחנו לא מודעים לזה. אני חושב שאנחנו כצעירים, ואנחנו גם הקשישים אפילו, וגם הצעירים לא מודעים כמה גזענות מחשבתית יש להם ביחס לקשישים.
תראה, אני מאוד, האוזן שלי מאוד קרויה לעניין הזה, אז בפוליטיקלי קורקט, למשל כל פעם, אם יש איזה בדיחה או יש איזה סטנדאפיסט שאמר זקן בתור הקטנה, אז הקולגות שלי שהם פעילים, אקטיביסטים, גילנים, תכף אומרים, ראיתם את זה, זאת אומרת, כבר אין בדיחות שזה, אבל בעיקרון זה כמעט יוצא לאנשים באופן אוטונומי, כאילו מזה, כי זקן זה משהו לא טוב. עכשיו, אני למשל, בגלל שאני מעמידה את הזקנה שלי באופן פוליטי, כסובייקט זקנה, אני מדברת על עצמי ועל הזקנה שלי מתוך המילה זקנה, כי למשל, אנשים אמרו לי, תגידי מבוגרת, או אחרים יגידו לי, אני לא זקנה, זאת אומרת, כאילו, או מכחישים. המילה זקנה מתקשרת לדברים שליליים, לירידה אל המוות, לניוון, לכיעור, לדחייה. אנשים לא רוצים להיות במחנה הזה. אבל כשאני אומרת על עצמי שאני זקנה, אני זקנה, אמרתי לך, אני גם נכה וגם ספורטאית. זה אני.
ספורטאית?
אני ספורטאית, אני חותרת.
היום מעל גיל 80 את ספורטאית.
כן.
שתפי את המאזינים, מה את עושה?
חותרת בירקון.
חותרת בירקון. יש לך קבוצה שאת חותרת איתה.
יש לי פרטנרים, כי אני חותרת בסירה זוגית, אז יש לי, היום היה לי, פגש לי לקפה, כי אני מחלימה ממחלה, אז היום רק שתינו קפה, אבל ביום רביעי הבא נחתור, ויש לי פרטנרית של יום חמישי.
איזה מדהים.
וזה לא רק אני דיברתי על זה, היום באתי, אז דיברתי עם חברים שלי חותרים, שזה אנשים באמת יוצאים מן הכלל, וזה מתאים לרעיון שאני תכף אדבר עליו, במסגרת המושגים של התיאוריה, של אני עכשיו מדברת על עצמי כסובייקט, תכף אני אדבר על הבין סובייקטיביות, על החברתיות, על הקשר בין אנשים, זה אנשים שאני חושבת שהיה לי מזל, אני ממש, אני חושבת שזה קרה לי כשבעלי נפטר, ולא מצאתי כנראה טעם לחיים חוץ מה של לתפקד, לשלם חשבונות, אמרתי זה לא חיים, זה לא שדיברתי על עצמי, אבל הרגשתי את זה.
רגע, מה הרגש שבעלך נפטר לפני 6 שנים?
באתי הביתה, פתחתי את הדלת, השולחן, אוכל היה מלא חשבונות, אז ידעתי שצריך לצלצל וצריך לסדר כאילו את הדברים התפקודיים, אבל כנראה הרגשתי שמשהו חסר לי. ואז אחרי שנגמרה הקורונה, לא נגמרה, הייתה הקורונה, זכרתי שכשבעלי היה חי, אנחנו היינו רוכבים על אופני טנדם בפארק הירקון, ועברנו על יד מועדון חתירה. אז אמרתי, אני גם שוחה, אמרתי, סגרו את הבריכות, אני אלך לראות, אולי אני יכולה לעשות שם משהו. עכשיו ששאלו, ואז הם לא רצו לקבל אותי, כי הם לא אמרו שאני זקנה, והם אמרו שאני לא מתאימה. אז אמרתי, אני לא מתאימה למה? אני הרי באה ללמוד, אז מה זה לא מתאים? אז תלמדו אותי, יש לי כסף, אני רוצה ללמוד. אז מיד, ברגע שהבנתי את המסר שכאן זה לא ילך, עברתי למועדון שממול, ומאז אני שם.
מדהים.
זאת אומרת, היה צריך להתגבר על דעה קדומה בקשר למצבי כזקנה. אפילו מישהו מהמדריכים אמר לי, מישהו צריך להגיד לך, את צריכה להפסיק. אמרתי, אני רק מחליטה, אני הייתי כמו מתבגר. אני מחליטה למה אני עושה ומה הגוף שלי יכול לעשות.
את מתארת פה חוויה מאוד חזקה של גילנות. זאת אומרת,
לגמרי, לגמרי. שמישהו צריך להגיד לי, מה אני פסיכית?
וואי, ואני חושב שהגילנות הזאת, חוץ מזה שהחברה צריכה לעשות, לדעתי אפילו צריכה להכניס בחקיקה דברים, כמו שהיום על גזענות, כולם יודעים שיש גזענות, ומה אסור להגיד ומה מותר.
או דברים שקשורים לפמיניזם,
נכון,
ליחסים בין המינים, בטח.
נכון, אז גם בנושא הזה, כי הנושא הזה, אם אני מבין לאן את חותרת, שברגע, חותרת, גם חותרת,
אבל חותרת שחותרת.
שבסוף, ברגע שאנחנו כחברה, נדע להתמודד עם הגילנות, ולא נראה את הקשיש כאיזה סובייקט, אנחנו מאוד נכבד את הקשיש, אבל מתוך עולם האמונות והתובנות שלנו על קשיש, שהוא צריך להיות ככה וככה ו...
זה, אז הוא אובייקט.
בדיוק, ואז הוא אובייקט.
אז הוא חפץ, כי יש לי אידאה עליו, והוא כמו, יש כיסא, יש לי אידאה שאפשר לשבת עליו, אבל זה לא בן אדם.
האם התפיסה של החברה ביחס לקשישים, גם משפיעה על התפיסה של הקשיש ביחס לעצמו.
אז זהו. אז אם אתה מרשה לי, אז תרשו לי לזוז, לנוע בין שני מושגי היסוד. אחד הזקן כסובייקט, והשני בין סובייקטיביות. כסובייקט ובין סובייקטיביות. זה מעניין, אני הסברתי לך קצת בדרך, שזה היה, אנחנו מדברים על היחידה שהיא מרכיבה שני אנשים. על התלות החברתית, על ההוויה החברתית שלנו. וזה התחיל עם הפילוסוף הגל שדיבר על יחסי אדון ועבד, שבסופו של דבר האדון הוא העבד של העבד כי הוא תלוי בו. זאת אומרת, יש משהו בדינמיקה של קשר שמשפיעה על שני השחקנים. אז אם אנחנו, אני...
אז מי האדון ומי העבד?
אז בסופו של דבר זה תלוי ב... אצל הגל זה נפטר בזה שאלוהים מכוון את הסדר החברתי, כי הוא היה איש דתי. אחרי זה עבר דרך פסיכואנליטיקאית אמריקאית, שנקראת ג'סיקה בנג'מין, שהיא דיברה על mutual recognition, ששני הצדדים צריכים את האחר בשביל להכיר בסובייקטיביות. אני לא יכולה לגמרי להכיר בסובייקטיביות שלי אם מישהו מסתכל עליי בתור אובייקט, או אני לא יכולה להכיר בעצמי כאדם חיובי אם מישהו כל הזמן מסתכל עליי באופן שלילי.
זה מאוד קל אם אני לוקח את האנלוגיה הזאת ליחס לנשים. אם מסתכלים על אישה כאובייקט, אז אחר כך היא רוצה, כדי לקבל הכרה, היא רוצה לשדר, נגיד, סתם דוגמה, מיניות מאוד מוחצנת, כדי שיקבלו אותה דרך החברה שמסתכלת עליה כאובייקט. אבל אם מסתכלים עליה כסובייקט, אז בעצם האלמנט, היא תכיר את עצמה יותר...
אבל היא לא צריכה להפגין מיניות מוגזמת כדי להיות בן אדם.
אישה, נכון, בדיוק.
מישהי, יש לה מיניות ששייכת למישהי, ולא...
אז הריקוד טנגו הזה הוא בעצם על כל דבר...
זה כמעט, אני מוכרחה להגיד שהפסיכואנליזה שהתחילה עם... באמת, פרויד היה אינטרפסיכי, זאת אומרת, הוא... התרשם מהקסם של המורכבות של המיינד שלנו, בין המודע ללא מודע, שיש לנו, אנחנו אנשים יצורים מורכבים, וצריך לקבל את זה, אני קוראת לזה המורכבות המינימלית, לא צריך לחפש בזה אינסוף, אבל אפילו היחסים בין המודע ללא מודע, זה מעניין מספיק. אבל היום מדברים יותר, אני לא מדבר על תחנות ביניים בהתפתחות של הפסיכואנליזה, אבל היום ממש מתחילים לדבר יותר על הקשר החברתי, הסולידריות, ההשתייכות. מדברים היום, יש מישהו בניו יורק פסיכואנליטי שמדבר על השייכות כיצר. אתה רוצה להיות שייך, אתה חברתי, אתה לא רק איזה מונדה כזאת שמסתדרת עם המודע והלא מודע שלה, ואני מאוד אוהבת את זה.
מדהים, הסולידריות, אני חושב שזה שלב הבא, אני רוצה... לעשות סיכום ביניים, כי רצנו פה על 100 קמ"ש.
בסדר.
ואם אני מבין נכון, ואני אחזור לדימוי שנתתי על הריקוד טנגו, שיש בשביל זקנה מיטבית, גם הבן אדם צריך להסתכל עליו בצורה אחרת, אבל גם החברה.
האחר, שזה יכול להיות החברה, או מי שאתה מדבר איתו, אם זה מוכר, אם זה מישהו באוטובוס. עכשיו, זה יכול להיות... אני קצת, אני אשחק פה קצת בין המושג ובין היישומים שלו, כי תראה, אני חוזרת לניסיון שלי, למשל, אני עולה לאוטובוס, בהתחלה למשל שקמו לי, אני אמרתי תודה רבה ולא, היום אני אומר תודה רבה וכן, אני יושבת, זאת אומרת, אתה עובר איזה קבלת עזרה שהיא ברוכה, שאתה שמח עליה, עכשיו, העניין הזה של הבקשת עזרה, פה אני נשארת עם הבן סובייקטיביות, אני מציעה להפוך את הצד הפסיבי הזה של להגיד תודה רבה ולגמור את הקשר, להפוך את בקשת העזרה לספתח לקשר. כי מי שנותן לך עזרה, הוא גם מקבל משהו, הוא מרגיש שהוא בן אדם טוב, הוא בן אדם רצוי, ואם יש לזה, אתה לא מוכרח להפוך את מי שקם לך באוטובוס לפרטנר לחיים שלך, אבל אני מגלה את זה עם אנשים שסביבי, שזה הופך להיות אכפת לי מהם, אני מוקסמת ממי שהם, הם רואים שחוץ מהמגבלות שלי, יש לי השקפת עולם, יש לי ידע, יש לי תשוקות, זאת אומרת, הם יכולים להגיד לי, את השראה, אני אומר, בסדר, אני יכולה להיות השראה, אבל זה, אתה צריך השראה מתוך עצמך, זאת אומרת, ממש. אבל זה רעיון שאפשר להיות גם זקנה ככה.
מדהים. בחרת לנו שירים.
אוקיי.
מה השיר הראשון שבחרת?
אז זהו. בחרתי הראשון את שיר הרעות, כי אני חושבת, א', הוא היה חביב על אישי המנוח, שבתור גבר ישראלי היה כמעט בכל המלחמות.
מה את אומרת?
שאפשר היה למישהו שלא השתמת. ואת השיר הזה, הוא מאוד אהב, הוא מאוד אהב. זה כאילו היה בשבילו איזה... חלק כאילו מה הוא לא היה גברי במובן המצ'ואיסטי, ממש לא, הוא היה גבר שבכה ובישל, אז זה לא אבל בכל זאת החלק הזה, זה היה חלק שהוא נתן לו איזה תוקף, שזה זה, זה ביוגרפיה, זה המון מלחמות, כל אחד מאיתנו יש לו המלחמה הזאת והמלחמה הזאת, אז זה בשבילו היה כאילו איזה חותמת של המלחמה הזאת. עכשיו אני אגיד על זה עוד משהו, בעיניים שאני מסתכלת על זה עכשיו, וזה קצת פוליטי. תראו, כשזאביק אישי המנוח בחר את שיר הרעות, וכשחיים גורי כתב את זה, זה באמת הייתה הרעות שאפשרה לבנות את המדינה הזאת. כי זה היו כמה אנשים שירדו מהאוניות, אנשים שיצאו מבתי ספר, והם הבינו שצריך לבנות מדינה. אז היחסים ביניהם, זה שהם יכלו לסמוך אחד על השני, אפשר למקסם את היעילות המלחמתית שלהם, ובסוף להגיע למטרה הזאת. היום אני חושבת, למשל, אני לא יודעת אם זה היום או שזה התחיל עוד קודם, אבל יש משהו כאילו מיליטריסטי בגברים שלנו, שזה לא רק אני אומרת, שהרעות היא אמצעי, היא לא מטרה, אל תלכו למות רק בגלל שתהיו עם החברים שלכם, תבחנו את המטרות עליהם אתם מתים, או כמעט מתים, או הולכים למקום שאפשר למות. זאת אומרת, אז פה אני שמה פוטנוט לעניין הזה של הרעות.
טוב, אז אולי גם נדבר על האלמנות שלך, כי זה גם סוגיה שמעניינת אנשים בגיל השלישי, על אחרי השיר, אולי תספרי קצת על החוויה שלך כמי ש...
תראה, אני התחלתי לדבר על מה זה להיות סובייקט זקן, וכאילו קטגוריית הביניים שמתייחסת לזקנה החדשה במושגים שלי, היא לדבר על אובדנים ועל אתגרים. למה? כי בתיאוריה הישנה, כשדיברו על זקן כאובייקט, הוא רק היה חשוף לאובדנים. הוא איבד את השמיעה, הוא איבד את היכולת ללכת, הוא איבד את החברים שלו, הוא איבד את אשתו, הוא נהיה בודד, בודד. זו המילה. וה... כאילו הירידה הזאת שהיא כאילו בלתי נמנעת, אני לא יודעת אם הזכרתי את זה, שהייתי פעם במישהו אצלנו במועדון, חגגו לו 49.
תתקרבי קצת למיקרופון.
חגגו לו יום הולדת 49, והחברים אמרו לו, תהנה כי מפה יורד. זאת אומרת, זה כאילו, זה התפיסה הישנה, וכשאישי מת, אני חושבת שמשהו, א', האובדן הוא אובדן. זאת אומרת, אי אפשר להגיד אין אובדנים, או את מבטלת האובדנים. אני ממש לא. מי שמכיר אותי יודע שאני מתמודדת עם חולי, אני מתמודדת עם נכות, אני מתמודדת עם דברים מקצועיים. אני כתבתי בספר החדש, יש, החלק הראשון זה יומן של שנת ה-80 שלי. אז למשל אני כותבת שם, לא הזמינו אותי להרצות. השנה לא הזמינו. אז אני אומרת, זה נורא מעליב, אבל אני ארצית כל כך הרבה, what the hell, אני אומר, מה, עוד פעם, לזה, תנוחי, כאילו זה.
כן, אז... אבל זה שנעלבת, זה לא רק שנעלבת כי לא הזמינו אותך למסיבה, זה נעלבת כי אולי יש איזה חשש מהמוות. והתמודדות עם הפחד מהמוות בגיל הזה, זה פחד מאוד משמעותי. איך את מתייחסת לפחד
זה,
מהמוות?
אז תשמע, כשתראה את הספר תבין, העניין של המוות הוא מאוד מהותי, אבל בשבילי, אני לא חיה עם הפחד הזה. אני אומרת, אמרתי לך בכניסה, אם משהו יקרה ואני אמות, אז אני אומרת, היו לי חיים מלאים, באמת עשיתי מה שרציתי, יש לי הרבה הנאה וסיפוק בהם, אז אם זה נגמר, זה נגמר. אני לא אאבק שיתנו לי, אני יודעת, ערכת חיים באיזשהו אופן. אז אני לא מרגישה, אולי אני מכחישה באיזשהו אופן, אבל אני לא חיה עם איזה פחד מהמוות שמכונן אותי. אבל למשל, אולי ברמות מסוימות, נגיד כשזאביק מת, אישי מת, זה היה לאחר חודש וחצי שגילו לו מלנומה מפושטת, ואז זה היה קצר, ואנחנו דיברנו, אנחנו דיברנו. ידענו שמלנומה מפושטת, כאילו זה לא משהו שיש לך איזה תוחלת חיים אחרי זה. אז אני הייתי בוכה, הייתי אומרת, זאביק, אל תמות, אל תמות, ואמר, תאמיני לי, אני לא רוצה למות, אני חייב, אני לא
חייב. זה חוקי הטבע, כן.
אבל היינו מדברים, וככה היינו יושבים על המרפסת, ואני בוכה, ואני אומרת, אל תמות, אל תמות, מה אני אעשה? זאביק בישל, זאביק היו לו ידי זהב, אני לא ידעתי אפילו איך מדליקים את הבוילר, אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? ואז הוא מת, ואני פתחתי את הדלת אחרי שבאתי מהבית חולים, מהלוויה, whatever, אחרי השיבה, והיה שולחן אוכל בכניסה, מלא חשבונות. אז אמרתי, טוב, צריך לטפל באופן ענייני, זה... אבל ההרגשה גם של האבל וגם של הריק, שאתה פתאום כאילו חצוי גוף, אתה חצי מהשלם של הזוגיות הזאת, וזה לא הייתה איזו אמוציה שאני דיברתי עליה, אבל אני הרגשתי את זה. כשהלכתי ברחוב, הרגשתי כמו בן אדם חתוך.
וואו.
זה היה מאוד חזק. ואז כשזה היה בקורונה, ואני חיפשתי משהו לעשות שהוא גופני, וזכרתי שאנחנו היינו רוכבים ביחד בפארק על אופני טנדם. זאביק היה לו אופניים משלו, שהוא היה רוכב כל בוקר, היה קם מוקדם והיה רוכב, ופעמיים בשבוע רכבנו על הטנדם. וזכרתי שיש מועדון חתירה והבריכות היו סגורות, מה אני אעשה? אז הלכתי למועדון חתירה אחד, ואחרי זה הם אמרו שאני לא מתאימה, הלכתי לשני, אבל ששואלים אותי, מה נכנס לך ג'ור כזה? אני בת 78 ואני מתחילה לחתור. אז אמרתי שאני מרגישה שזה היה קשור לאם אני חיה, אז שאני אחיה. זאת אומרת, אני לא יכולתי למות ולהצטרף לאישי המת. זה לא קל למות.
כאילו יש כאלה שהם חיים והם מתים בעקבות האובדן של הבן זוג שלהם.
אבל למות, 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 זה לא קל. זה באמת לא קל, אתה צריך להצליח בזה, מה, ולא היה לי נטיות אובדניות, לא הייתה לי טכנולוגיה שאני אעשה ככה וככה. אז אמרתי, אז את כבר חיה, אז תהני, אז תעשי. אז כאילו באמת יש משהו בחתירה, או באופן שאני מטפלת, או ביחסים שלי עם אנשים, תכף נדבר על הבין סובייקטיביות שנלחמת בבדידות על ידי קשרים שהם לא רק הקשרים המשפחתיים, אמרתי, אני אעשה משהו שהוא איזשהו אתגר, שהוא מפיח חיים, שהוא מעניין. ושם באמת זה יצא לי, כאילו זכיתי כפול, כי זה גם הפעילות הגופנית. אנחנו קמים מוקדם בבוקר, הרבה פעמים אנחנו, השמש עולה בין בין העצים, אנחנו יוצאים, בייחוד כשחם בקיץ, וזה חוויה, אנשים כותבים לי, משל הייתי חולה עכשיו, אז כתבו לי, אני יצאתי בסירה, הרוח נשבה, וכאילו, אתה כאילו מתאר באיזשהו אופן, אתה...
וואי, את מדברת פה על תארה ועל מושגים מאוד חזקים, כי באמת יש לנו הרבה מאזינים שחווים אובדן, לא רק בגיל השלישי, אבל גם בגיל השלישי, את דיברת פה על חוויית האובדנות שלך, האלמנות שלך בגיל...
האובדן הוא כבד.
אז אני שואל אותך, מה את יכולה, כמי שבעלת ניסיון, לתת לאנשים שחווים את זה, או שחוששים, או שבני הזוג שלהם חולים, או שהם נקראת אובדן, מה עזר לך לעשות את התהליך החזק הזה שעברת?
אני חושבת שא', אני חושבת שאולי מהגנטיקה שלי יש לי כנראה תאוות חיים. אני אוהבת את החיים בלי ש... כאילו קיבלתי איזה תרופות לאהבת חיים. זה משהו כזה. אבל דבר, זה כמה גילויים שהיו לי והם מופיעים בספר והם גם קשורים למושגי יסוד האלה. למשל, העניין הזה של הבין סובייקטיביות. אם אני עולה לאוטובוס ואני צריכה שמישהו יקום לי, אז אני צריכה להיענות לזה שמציעים לי עזרה, נכון? אני צריכה להגיד תודה רבה ולשבת. אבל עבר לי בראש, בעיקר ביחסים שלי עם החברים שלי שחותרים או עם השכנים שלי, כשהייתי חולה, נגיד, בשנה שעברה, אז כתבתי בוואטסאפ של הבניין, כתבתי, אני צריכה תרופה מהבית מרקחת, ואני לא יכולה, זה, מישהו יכול לעזור לי, אז תוך שתי שניות, אמרה, הילד שלי הזה וזה, הוא פנוי עכשיו, הוא יבוא אליך, ייקח את הכרטיס,
קופת חולים.
את קופת חולים, ואת הישראכרט שלי, והוא... הילד הלך, חזר, הביא לי. זאת אומרת, אנשים רוצים לעזור. זה משהו שלא... אנשים שמבקשים עזרה נורא מתביישים בזה. אני רואה, אני פוגשת את זה. אני טובה, אני יודעת לעשות הכל. אבל יש מצבים שאת כבר לא יכולה לעשות את זה. אז נכון. תודי בזה ותבקשי. יש לך מחשב חדש, תבקשי עזרה. תבקשי מהנכד שלך, מהבן שלך, מהשכן שלך, מעוזר מקצועי, אני משלמת בשביל שיעזרו לי לדברים האלה, ואם לא, אז אני דופקת על הדלת של השכני, ואני אומרת...
מה הטיפים שלך לצאת מאובדן?
אבל זה אותו דבר, זה א', ללכת אחרי משהו שמחבר אותך לחיים, להתחבר לזה, זה לא מפחית את האהבה שלך או נאמנות שלך למת, כי המת הוא איתי בכל דבר, זה מקרה שאני חותרת, הוא יודע את זה, זה לא משהו שאני צריכה כאילו להתאבד.
את לא בוגדת בזיכרון שלו שאת ממשיכה בחיים.
אתה צריך להכיר בזה, העניין הזה שלגיד לעצמי, טוב, את חיה, אז תחי.
נכון. וגם לחיות, זה גם להיות נזקק לעזרה, שקמים מצאים לך לקום.
ובעניין הזה של נזקק לעזרה, זה הבסיס של קשרים כנגד הבדידות.
יאללה, שיר.
זקנה ובדידות זה כאילו תאומים. הם הולכים בכל מקום, מדברים על הזקנה.
בוא נדבר על הבדידות אחרי השיר.
בסדר.
כוכבים חרש חרש את הרוח עובר על הסף עננים מהלכים על הדרך כבר שנה לא הרגשנו כמעט החלפו הזמנים בשדותינו כבר שנה ונותרנו מעט מרבים שאינם עוד בינינו אך נזכור את כולם את יפי הבלורית והתואר כי ראות שנה זאת לעולם לא תיתן את ליבנו שת בדם את תשובי בינינו לפרוח הרעות נסנוך בלי מילים, אפורה עקשנית ושותקת מלילות האימה הגדולים. את נוטעת בהירה
טוב, יאללה, חזרנו לשידור. את יודעת, ניצה, ואת אמרת לי את זה גם בשיחת השיחות שלנו, שהקשישים, אחד הרגשות הכי חזקים ביחס לגוף שלהם, זה תיעוב. אמרת לי את המילה הזאת, זו מילה מאוד חזקה.
אני לא מוחקת אותה.
זו מילה חזקה והיא דרמטית, ואני רוצה שתסבירי לי את זה, איך שקשישים מסתכלים על הגוף שלהם בתיעוב. מה את מתכוונת שאת אומרת משפט כזה?
תראה, אנחנו חיים בחברה שיש לה איזה פולחן נאורים. אוהבים את הצעירים, אני לא מסתכלת בתוכניות, לא של הרוקדים עם כוכבים ולא זה, אבל יש משהו, אני חושבת שאנשים נהנים מלהסתכל על יופי צעיר, על גוף צעיר, על אור מתוח, וזה אולי משהו של חברה שהיא מדגישה פרודוקטיביות ולא תבונה, אני לא יודעת מה, כאילו זה ביטוי של ערכים. אבל אנחנו כולנו נזדקן. למשל, אם מישהו צריך לקבל, למשל, אדם שחור, או אדם שחור, נגיד, שחור ולבן, אז הוא לא יהיה שחור, הוא לא שחור, הוא צריך להיות אמפתי לבן אדם שלא כמור. אבל זקן כולם, כשיהיה להם מזל, הם יהיו זקנים, כי אם הם ימותו לפני, הם לא יגיעו לזקנה, לא זקנה מופלגת. אבל החיים, נסיבות החיים עכשיו, התזונה, הטכנולוגיה, מאפשרים לאנשים לחיות חיים ארוכים. משך החיים התארך באופן משמעותי ביותר. בתור ילדה, אני הייתי עוברת במסדרון שלנו, הייתי, בדירה הזאת גרתי, אולי הייתי בת חמש, לא, שש אולי. הייתה תמונה של הסבים שלי, אני לא ראיתי אותם, כי הוריי הם באו באיזה 34 מפולין, וכאילו הם באו בתור זו, הם התחתנו ובאו ועלו, והם השאירו את ההורים והאחים שלהם, המשפחות שלהם בפולין, והם, לאבא שלי נשאר אח אחד שבא לפניו והביא, נתן לנו סרטיפיקטים, נתן להורים שלי, ואחרים הלכו, כולם הלכו. אז אני ראיתי תמונה של הסבים שלי.
מה זה הלכו?
הם מתו במחנות, אנחנו לא יודעים בדיוק את הנסיבות, כי הם היו בוורשה, אז הם הלכו אולי לטרבלינקה, אולי הם מתו בגטו וורשה, אנחנו לא יודעים, הם היו. אבל הסבים שלי, שאני ראיתי אותם בתור זקנים, הם היו בני 45. בתמונות שאני ראיתי, אז זה היה בשבילי זקן. וכשהתחלנו לעשות כנסים, הספר שלי מבוסס על כנסים שעשינו במכללה האקדמית תל אביב יפו, עשינו איזה 5-6 כנסים על הזקנה, אז בהתחלה הם היו נותנים לי תמונות של זקן, אחד עם מקל כזה מעץ מקופף. אמרתי, תיתנו לי זקן שרץ, זקן שמחבק.
שחותר
לא יודע,
בירקון.
או, לא יודעת, זקן נורמלי, זקן שעושה מה שזקנים עושים, אל תיתנו לי זה. זה היה להם ממש משבר, כי הם היו שולחים לי משהו דומה. כאילו, אבל הוא היה צריך להיות איזה אחד עם זקן לא מטופח, לא זקן מטופח, ועם המקל הזה מעץ, המקל שלי, אני רציתי שהמקל שלי יהיה אקססרי, כמו המשקפיים שלי.
יפה, כי גם פעם הדימוי למשקפיים היה דימוי נמוך, והיום דימוי למשקפיים זה דימוי גבוה.
כן,
הילדים אז את אומרת שאת לעשות את זה, את המיתוג מחדש גם לכיסא גלגלים, וגם
למקל הליכה. אפילו אני מקווה, שאני אמשיך לעמוד על הרגליים שלי, אבל גם אנשים בכיסאות גלגלים, יש להם אדפטציה לחיים שלהם, יש אנשים שרוקדים עם הכיסא גלגלים. זאת אומרת, אני אגיד לך, במועדון שאני בו, למשל, יש קבוצות של חותרים שיש להם פרקינסון, שיש להם נשים אחרי סרטן שד, פרקינסון, עוד משהו, אבל עיוורים, לא, אני לא יודעת. אבל, זאת אומרת, זה פעולות שאם אני אבדוק אותה מחקרית, אני אראה שהחולים שעושים את הפעילות הזאת, איכות החיים ומשך החיים שלהם היא יותר טובה מקבוצת ביקורת שלא עושה את זה. כי אתה מרגיש בן אדם, ויש לך חברים, ועושים לך יום הולדת, וזוכרים שהיית חולה, וזוכרים שהבת שלך מתחתנת, לא יודעת מה. יש, אתה לא לבד. יש קבוצה של, של שייכות מסביב לציר מסוים. עכשיו, הרעיון של הבדידות, והפגת הבדידות, כשאני מדברת על בקשת עזרה, והדדיות בבקשת עזרה, זה כמו בשבילי, כמו סיכת ביטחון. זה משהו שמדביק שני אנשים ביחד, לא רק לעניין פונקציונלי, שהוא יקום ואני אשב, וגם זה לא מוכרח להיות עם האיש מהאוטובוס, אבל זה יכול להיות עם השכנים שלי, זה יכול להיות עם החברים החותרים שלי, זה יכול להיות עם סטודנטים שלי, זה יכול להיות עם כל בן אדם. אתם צריכים לראות איך... איזה קהל מגוון היה, למשל, כשהושפזתי לפני שנה, או אפילו השבוע, כשאני הייתי חולה, באו מצעד של סירים אליי.
מדהים.
אני אמרתי, אני צריכה מרק עוף, אורז, התזונה שלי מאוד מוגבלת עכשיו. הבוקר, השכן שלי דפק בדלת, הוא אומר, אשתי נסעה מחוץ לעיר, היא השאירה לך את זה. זה בשר עם אורז.
אבל הסולידריות הזאת זה משהו שהוא נותן מאוד דימוי חיובי על הנפש של האדם, אבל אני מדבר על הגוף שלו. זאת אומרת, את, אם את אומרת על הדימוי גוף, שאני דיברתי על מילה תיעוב, okay. זה בעצם, את דיברת על זה מקודם על מה שעגל אמר, על העבד והאדון, שהאדון הופך להיות העבד של העבד.
אבל אני אכניס את זה.
כי פה מה שאני מתכוון להגיד, שבגלל שהדימוי גוף בחברה הוא דימוי צעיר, ואנחנו סוגדים לצעירות, אז אנחנו, שאנחנו צעירים, אנחנו מרגישים שאנחנו אדונים. בסוף אנחנו כאילו עבדים של הדימוי גוף שאנחנו בנו לעצמנו.
נפלא, נפלא, אני אוהבת את זה נורא. אני, כי אני ניגשתי לזה בספר, כאילו הלכתי עם הרעיונות של הריליישנל, של התיאוריה הזאת, והלכתי לזה שהריליישנל מדברת על הגוף נפש, יש מושגים באנגלית שאין אותה בעברית, embodiment. זאת אומרת, אנחנו יצור שיש לו גוף, אני לא יכולה להגיד גופי בגד בי, כאילו שזה איזה מאהב שלי, שעכשיו הוא הולך עם אחרת. זה חלק ממני. עכשיו שהמעי הגס שלי פגוע, אז אני עושה דיאטה, אני מנהלת איתו, עכשיו יש צרבת, אז זה לא היה בסדר. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אני מוכרחה להתחשב בזה, אבל אני כאילו... זה, אני לא אומרת שזה לא אובדן במושגים של, של אפילו חוסר אונים, אפילו, אני, זה לא תיעוב, כי אני לא מרגישה תיעוב, תכף אני אדבר על האסתטיקה, אבל אני הייתי, החוסר אונים גרם לי ממש, אני אפילו אגיד לדיכאון, ונכנסתי לרופאה שלי ואמרתי, קצתי בחיי, אמרתי ביום שישי, והיא אמרה, השתגעת עוד שבועיים את בחוץ עם זה, זה לא, זה, זאת אומרת, אתה צריך גם את זה. כי אמרו לי, אני שאני כל כך מודעת ליחסי גוף נפש, יש חצי מהספרים שלי זה על זה, אני צריכה את הרופאה, או חברה שלי חותרת, שאני אומרת לה, שרון, מה יהיה? אין לי כבר שרירים ברגליים. אז היא אומרת, אבל זה לא הולך כל כך, זה לא נעלם כל כך מהר. זאת אומרת, אני צריכה את המבט של אחרים, שיתקף לי את החלקים של הגוף שלי, שהם ממשיים, שהמחלה נגמרת, שהשרירים לא נעלמים ברגע אחד. זאת אומרת, כאילו להבטיח לעצמי שאני לא מתאדה מן היקום רק בגלל שאני חולה. אתה צריך את המבט של האחר, ואתה צריך לסמוך עליו. כי אני תלויה בזה, ואני הודיתי גם לרופאה וגם לחברה שכתבה לי, וגם היום חבר ששתינו תה ביחד, שהוא חותר, שאני חותרת איתו בימי רביעי, אני אמרתי לו, ברגעים הכי קשים שלי, חשבתי ככה, יורם כתב לי שהוא חותר הבוקר, והמשב רוח כל כך... כאילו...
נעים לו.
מעורר אותו, איזה כיף לו. אז אמרתי, סימן... שזה אפשרי. זאת אומרת, ואני פה שוכבת לי במיטה, או צריכה הולכת שלוש פעמים, אני יודעת, לחירום, לאיכילו ולזה. ואני, זה כאילו אמרתי להם היום שבאתי, אני כאילו יצאתי מהמנהרות, אני הייתי, לא חשבתי שיש משהו מחוץ לזה, אז הוא חתר והרוח הייתה והעננים זה, אז הוא, לא יודעת, שיש יקום ושהוא ממשיך.
את יודעת מה שאת אומרת, אני מרגיש ש... יש פה אחריות על החברה מאוד מאוד גדולה.
מאוד גדולה.
כלפי הזקנה או הזקנים, נקרא לזה, או הקשישים, אבל הם צריכים להבין שזה האינטרס שלהם.
שלהם.
בדיוק. כדי שאתה לא תהיה קשיש שמפחד מהמוות, שהדימוי גוף שלו...
אתה חייב להתחיל בהתייחס לזה באחר.
שאנחנו כחברה, ובעצם אני חושב שהתוכנית הזאת לא צריכה להיות משודרת לבני 55 ומעלה.
לכולם.
היא צריכה להיות משודרת בטיק טוק. לאנשים צעירים שיבין שכדי שהזקנה שלהם תהיה מיטבית, הם צריכים כבר היום לשנות את המושג שלהם על אינטימיות, על דימוי גוף, על סולידריות ועל היכולת לבקש עזרה, כי היכולת לבקש עזרה לא הופכת אותך להיות
לגמרי, אני מזכק. הופכת אותך ליחצן שלי, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. כי תראה, אני עוקבת, כי אני בקבוצה של אקטיביסטים של זקנה, עדיין הם שבועים במושגים של העולם הישן. למשל, בשבילם לשלוח מתנדבים, לצלצל פעם ביום לזקן, זה גואלים אותו מהבדידות, כי דיברו איתו בטלפון. או אומרים, אני אכתוב מכתב, או אני לא יודעת מה, איזושהי צורה כזאת אינסטרומנטלית. אבל אם אתה כאילו יוצר קשר עם אנשים, ואתה יוצר, אתה רק צריך להאמין שזה לא רק הפעולה האינסטרומנטלית, אלא יש שם בן אדם שאתה מתעניין בו, והוא יכול להתעניין בך. כי יש לך, יכול להיות שאני לא יכולה לרוץ, אבל יש לי פרספקטיבה גם פוליטית, שתדע לך, גם בפוליטיקה, כשאנשים מיואשים, אני אומרת להם, תדברו איתי. יש לי פרספקטיבה היסטורית, ואני אומרת, עמים עוברים דברים.
נכון, שינויי התקופה ושיווי.
אז יש לי פרספקטיבה, ואני יכולה לתת את זה בפוליטיקה, ואני יכולה לתת את זה לסטודנטית שלי, שנתקעה באיזה תוכנית לימודים, שמשהו התחרפש שם. אז יש לי פרספקטיבה, אני אומרת, היום לא עושים ככה. זה שהם עושים. זאת אומרת,
אז השינוי תפיסה צריך להיות, שכמו שאני לא מסתכל על האישה, רק על הגוף שלה, אני מסתכל על האופי שלה, גם על הזקן, אני לא מסתכל על הגוף שלו, על הקצב דיבור שלו, על הקצב תגובה שלו, לא יודע, בתור בסופר, אני מדבר על המהות של הבן אדם, של הרוח שלו, וזה באמת לחנך את הילדים מגיל קטן, להסתכל על הפנימיות, כמו שפעם הסתכלו על אנשים שחורים, כאנשים מאותגרים שכלית, וזה סתם, זה נגיע דרך הגוף, אותו דבר.
ורק זה ידביר את התאוב, כי התאוב כרגע, אני רואה את זה אצל אנשים שאני מעריכה אותם, הם יכולים להסתכל, אין לי כל כך הרבה, אבל כתמים בידיים, או אני לא יודעת מה, אפילו שיער לבן, וזה מעורר תאוב, תאוב שאתה לא הצעיר שכבר...
אפרופו, אני אגיד לך שאני כילד כל כך אהבתי את סבתא שלי, וכל כך אהבתי את הכתמי זקנה שהיה לה על הידיים, כי זה היה כיף ללטף אותם, כי האור של הזקנים הוא ממש רך ונעים, אז אצלי בתור ילד חוויה מאוד מקרבת ואינטימית, וזה פרשנות, שאתה יכול לראות משהו קטם כמשהו דוחה, או כמשהו מקרב לאינטימיות, זה סיפור חיים, כמו הקמטים של הבן אדם,
לגמרי.
שמספרים על העומק של החיים שלו, לא על איזה שהוא עכשיו כבר לא בעניינים, אלא להפך, ואני חושב שהדבר הזה רק הולך ומעצים, כי תוחלת החיים עולה.
היא מתארכת לאין שיעור, למה סיפרתי על הסבים שלי שהיו זקנים בני 45? כי יש לי חברה פסיכולוגית שהיא מקבלת פציינטים מ-90 ומעלה.
מה את אומרת? אתם רגע מבינים? תחזרי. פציינטית שמקבלת מטופלים.
מטפלת, פסיכולוגית שמטפלת, מקבלת פציינטים מ-90 ומעלה. אז אנחנו יכולים לשאול מה קרה. פעם אנשים מבוגרים היו אומרים, אני לא פסיכי, לא היו הולכים. וגם פסיכולוגים לא רצו אנשים זקנים, הם אמרו, הם תקועים, אין מה לעשות איתם. אבל אנשים הבינו, שכמו שאני הבנתי שאם אני חיה, אני אחתור, הם אומרים, אני כבר חי, אני חי אפילו בין 93, בין 95, אבל אני סוחבתי כל מיני דברים שהם כמו משקולות שמושכים אותי למטה, אני רוצה לאבד את זה.
אני מקווה שהפסיכולוגית הזאת לא מבקשת אישור הורים מהאנשים בין 90.
אבל זה כל כך מרגש אותי, גם אני רואה את זה אצל פציינטים שלי, זאת אומרת, כל עוד אתה חי, אתה רוצה את החיים הכי טובים האפשריים, לא להיסחב עם איזה דיכאון, או עם איזה מרמור, או איזה מהסתגרות, או חשדנות, אני לא יודע מה זה, בסדר, מצית, חשדת, יש אפשרות כאילו לצאת
אגב, מזה. אגב, האם באמת השינוי שאת מדברת עליו בספר שלך, הזקנה החדשה, על ההסתכלות הסובייקטיבית והבין סובייקטיבית על הקשישים, גם התמודד עם האתגר של הבדידות אצל הקשישים.
אז הבדידות, מה שאני אומרת, אתה עלית על זה נהדר, זה בלהאמין שקשרים אפשריים, אפילו קשרי, אפילו השירים שלי הם בין דוריים. Mm-hmm. כי כמו שאני עוזרת לסטודנטית שלי, היא הייתה בחדר ניתוח, עליית חדר ניתוח כשניתחו אותי.
כן.
זאת אומרת, זה הדדי, כל אחד נותן את מה שהוא יכול, והיא יודעת שאם היא רוצה פרספקטיבה על המקצוע ממישהו, אז אני הכתובת. אז שתינו במעגל של משהו שאנחנו יכולים להציע אחד לשני. וזה אומר שלא שאתה מכריח את עצמך, אלא אתה מבין שיש בן אדם שלם. אז הוא לא רק איך שהוא נראה או כמה... יכול להיות שהוא
יפה,
נראה...
יפה, ואז כאילו בעצם שאתה מנפץ את הפרות הקדושות על מה זה... לא, התובנות שלך על מה זה זקנה ומה זה זקן ומה זה סבא וסבתא, אז החומות המפרידות בין הדורות... נשברות.
נשברות.
ואז הדדיות יכולה, היום יש דיור מוגן לגיל השלישי, יש, שמים אותם בכל מיני מתחמים, אבל אם עושים אינטראקציה ורואים את, את היתרונות של כל בן אדם באשר הוא אדם, אז באמת גם הבדידות נשברת.
בדיוק. האפשור של קשרים הוא ינפץ מצד אחד את הבדידות ומצד שני את הסטיגמות, את הגילנות. כי אתה מכיר מישהו כבן
אבל
אדם.
אבל אני חושב על זה שבאמת השינוי הזה שאנחנו צריכים לעשות הוא באמת בשבילנו הצעירים. שאנחנו כשנגיע לגיל הזה...
אתם תהיו.
לא נרצה להיות בודדים ולא נרצה להסתכל על הגוף שלנו כאילו הוא בגד בנו.
בדיוק, כן? וכאילו שזה איזה מין משהו, כי תאוב זה ממש מילה שאתה מסתכל על עצמך ואתה לא סובל את הדבר הזה שהוא אתה. זה חזק.
ממש חזק, זה מטלטל.
נורא. אז אני אומר, בסדר, אז יכול להיות שזה, שזה לא
רצה. עדיין, אוקיי, אז את אומרת, אני אקח את הוויז'ן שלך, את אומרת, הבן אדם צריך להסתכל על עצמו, כי הרבה מאוד דברים, הוא גם יוצר, גם שר, גם אבא, גם סבא, גם יש לו עבר ומורשת, וגם הגוף שלו חורק בכמה דברים, קשה לו להתכופף, קשה לו זה. אבל בסוף הוא פוחד למות, הוא פוחד להיות עם אלצהיימר, מחובר לקטטר באיזה הוסטל. איך את מתמודדת עם הפחד? זה פחד עם מאוד קמאים.
אז תראה, קודם כל, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על זקנה בכלל, אחד הדברים שמאפיינים את הזקנה, אולי הדבר המרכזי, זה החולשה של הגוף. פתאום אתה מרגיש, אתה מתעייף ממשהו שלא התעייפת ממנו קודם. עכשיו, המון אנשים נעלבים מזה, מה, אני לא יכול לרוץ, אני לא יכול להספיק, אני לא יכול, עשיתי רשימה של מטלות ואני לא עומד בה. אתה מתעייף. זה נתון. עכשיו, האורגניזם, כולל האורגניזם האנושי, הוא בנוי לשינויים. אחרת אנחנו לא היינו יכולים, לא כפרט ולא כחברה, לא היינו יכולים לחיות אם לא היינו מתאימים את עצמנו לשינויים. אז אתה מתעייף. זה משהו שאנחנו צריכים לקבל אותו, אבל לא בתור הטפה לקבלה, אלא באמת כאילו, אני חושבת שהעניין הזה של הקשר האנושי האפשרי, בין הדורות או בין אנשים שהם לא בכך מהמשפחה שלך, הוא בעיניי משענת שהיא גם מאפשרת לך לראות את השני כבן אדם שלם, כי ברגע שאדם זקן מדבר, אתה שוכח איך הוא נראה. אתה שוכח איך הוא נראה.
מדהים.
כי פתאום אתה מקשיב.
אבל את יודעת שהרי דיברת על סולידריות ודיברת על קבלה.
כן.
ואני חושב שאת אומרת, בן אדם צריך לקבל את זה שהגוף שלו מתחיל לחרוק.
לגמרי.
וזה, עכשיו את כאילו אומרת שכל החיים היה סבבה, ופתאום עכשיו בגיל 75-80 הוא פתאום צריך לקבל את זה. אבל אני חושב שהוא צריך להתאמן את זה בכל גיל, כי הבן אדם צריך לקבל את עצמו שהוא הרבה מאוד דברים מולו. הוא חושב שהוא יכול לעשות 1, 2, 3, 4, והוא מקבל את עצמו שהוא מוגבל. לא רק בנושא של הגוף, גם בנושא של רצונות שלו, חשיבות
או
שלו.
או אפילו העבודה שלו, התפקיד שלו.
בדיוק, אז הוא
שלו.
מקבל את זה שזה הוא. ואני חושב שהיכולת לקבל את, את החיסרון שלך בחיים ביום יום, זה גם מה שהוביל אותך בזקנה, לקבל את זה שאתה יצור מוגבל. ומה שאני מבין מזה, שאחרי שהבן אדם מקבל את זה שהוא מוגבל וחסר ונזקק, וזה לא כאיזה הכנעה, כאיזה דיכאון, אוקיי, עכשיו אני הולך למות, אלא כחלק, זה חלק מהחיים.
זה חלק ממעגל החיים.
זה, 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 זה מי שאני. מה שאת אומרת בעצם, שאז יותר קל לו להיפתח לקבלת עזרה ולחיבור ל...
ואני מחזקת את זה בעניין הזה של אובדנים ואתגרים. כי אני לא יכולה ללכת, אבל זה לא אומר שאני לא יכולה לחתור.
מדהים.
יש דבר שאתה לא יכול, אבל יש דבר שאתה כן יכול.
ואתה גם יכול לכתוב.
אתה יכול לכתוב, אתה יכול לשמוע מוזיקה, אתה יכול לחבר מוזיקה, אתה יכול לצלצל לאנשים, אתה יכול להכיר אנשים חדשים. זה לא מגביל.
אתה יכול ללכת להפגנות.
אתה יכול לעשות מיליון דברים.
נכון.
ובהפגנות יש המון, בקפלן, המון זקנים.
כן, נכון.
שערות אפורות מלא. אז לעבר זה אנשים שמרגישים שהם, יש להם הלפיד של המורשת.
גם אמרת לי שאם יהיה עוד פעם קורונה, והגזרות הנוראיות שהיו
הקורונה... אנשים ימרדו, ימרדו.
בדיוק, אז זאת אומרת, יש פה... כוח פוליטי וכוח מאוד מאוד גדול,
ואני חושב... עוצמה אדירה.
שזה המהפכה הבאה, העולם שייך לזקנים.
אני חושבת. לפחות הם לא יבודדו.
ואני אגיד לך, שאם העולם, החברה תכיר בזה שהעולם שייך לזקנים, אז גם הצעירים ירגישו הרבה יותר בנוח. הם לא ירגישו שהם צריכים למצוץ את זה, את החיים רק פעם אחת, כעוד רגע מתים, אלא הם...
וואלה, לא חשבתי על זה.
אם העולם שייך לזקנים, הם הרבה יותר... במקום שרואה פרספקטיבה על החיים שלהם, והם לא באיזה לחץ ואטרף, הם מקבלים את, את מי שהם היום, ואת מה שהם היום, וגם אני חושב שזה ייתן הרבה שינויים ושיפורים בזוגיות.
אני חותמת, אני חותמת, אני רואה את זה, אני אפילו, למשל יציאה לפנסיה, לגברים זה יותר טרגי מאשר לנשים, ברור. כי גברים מאוד מזהים את עצמם עם העבודה ועם התפקיד.
זה מודל הגבריות ומודל מזה הגבר, הוא לא חלק מסקר.
וכשהם צריכים לצאת מהעמדים האלה, הם חלק מהם מתים. אני הכרתי אנשים ששבוע או שבועיים אחרי שהם פרשו, הם ישבו בקורסה והשיבו את נשמתם לבורא. זה כאילו, מה אתה תעשה? אתה טיפול עכשיו מהצוק לזה. אבל כשאתה רואה את האפשרות לנוח, אפילו לגלות את הילדים שלך, לשבת איתם בארוחת בוקר ולדבר איתם, זה פתאום, אני רואה את זה, אני רואה את זה אצל מטופלים שלי, זה פתאום זה ברק בעיניי.
היכולת שלנו יכולה להביא בן אדם לדיכאון, כאילו הולך למות, או להפך, לצמיחה שהוא מגלה בעצמו צדדים
חדשים. שהוא חי בפאזה הזאת.
תקשיבי, הזמן הזל. יוצא לך ספר, המצפן הזקנה החדשה בהוצאת פרדס, זה ממש אוטוטו אמרו לצאת לחנויות.
כן.
ממש ממליץ לכם לקנות אותו. זה בשורה, אני לא מקבל פה כלום, אבל אני ממש...
אני ממש...
אני אומר לך, גם לי שינית הרבה תפיסות, מי זה האדון, מי זה העבד, מה התפיסה החדשה על העולם שייך למבוגרים, למה זה עוזר לנו הצעירים, משחרר אותנו מהרבה דברים. יש לך שיר אחרון שאיתו ניפרד, את יכולה לבחור אחד מהם, מה את בוחרת?
אני, שלמה ארצי.
ניפרד עם שלמה ארצי, תפגשי אותנו בתוכנית הבאה, היה ממש כיף ניצה שבאת לפה.
תודה.
ותעשי חיים.
ואפילו השיח בינינו... שדרג לי את המחשבה שלי, הבאת הרעיונות שלא חשבתי עליהם.
תודה רבה.
משבת באלוהים, באמת.
תודה, זה כיף. יאללה, הנה שוקי מסמן לנו להתראות, ותודה לאבנר על הטכנאי שלנו, טכנאי השידור. אבנר, תצא אותנו לשיר וניפרד.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים לאים בטות ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגורשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו,
ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות, תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם, הערבה איתכם. כן, ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל